של גלות בבל ושיבת ציון. זה הנושא שלנו. הנושא הזה כולל, כמו שהתחלנו בתחילת הזמן, מספר דניאל, דרך ספר עזרא, ובאמצע ספר עזרא, אנחנו בעצם הגענו עד פרק ד' בספר עזרא, כשספר עזרא מתחיל בשיבת ציון, בניית המזבח, העלייה לארץ ישראל, בניית המקדש, המאבק עם צרי יהודה ובנימין, כאשר בעצם הנקודה שאליה הגענו עכשיו היא הנקודה של כתבי השטנה. כתבי השטנה בעצם זה סופו של תהליך. אם מסתכלים, הצהרת כורש זה תחילת שיבת ציון, בשנת 3 לכורש שמה מתרחש כבר משבר. איך אנחנו יודעים? כי מי שיסתכל בספר דניאל, אני אדלג אתכם שנייה לספר דניאל, למי שיש תנך, למי שלא, אל תדאגו, זה ציטוט קצר. יש לנו בספר דניאל, בפרק י' בשנת 3 לכורש מלך פרס, נגלה דבר נגלה לדניאל שנקרא מובש הצער, ואז כתוב שם, בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל 3 שבועות ימים. 3 שבועות דניאל מתאבל. למה דניאל מתאבל? כי כורש שבשנת אחת למולכו הציר הצרה ואמר שהגיע הזמן שהיהודים יחזרו לארץ ישראל, אז אותו כורש החמיץ, הפך להיות ממלך אוהד לספר הלבן, כמו שראינו אצל האנגלים, כן, היה הצרה, אבל עכשיו ההצרה הזאת מתפקששת, ויש כתבי שטנה של צרי יהודה ובנימין. ואז ראינו שמאוחר יותר, בהמשך הפרק שמה בדניאל, הוא כותב לא נכון, יהיה עונש גדול לפרס על הדבר הזה, יוון יבואו ויכבשו את פרס, אז הוא מסתכל קדימה מאותה נקודה, בערך 100 שנה לניצחון של יוון על פרס, אפילו פחות מ-100 שנה, אבל השלב הבא מחריף יותר בימי החשברוש, בימי החשברוש כתבו שטנה, כלומר בימי החשברוש מגיע כתב שטנה, וכתב השטנה בעצם גורם לעצירת בניית המקדש, ומגיע אל החשברוש. ראינו שמרדכי מופיע בין האנשים שהגיעו בשיבת ציון לארץ ישראל, מרדכי בלשן, ולכן כתוב אצלו הרבה, אשר הוגלה עם הגולה, אשר הוגלתה, למה? כי יש הרבה גלויות למרדכי היהודי, הוא גולה מארץ ישראל לבבל עם יחוניה, מלך יהודה, ועולה לארץ ישראל בשיבת ציון עם הצהרת כורש, ואז עם כתבי השטנה הוא נשלח לפרס. למה הוא נשלח לפרס לפי המדרש? בגלל שהוא בלשן, כלומר מרדכי הוא יודע שפות, הוא טוב בדיפלומטיה, ובתור שכזה הוא מגיע לשושן הבירה, לכן הוא יושב בשושן הבירה. רק אני אגמור את הסיכום, למה הוא בשושן הבירה? מה ההבדל בין שושן לשושן הבירה? אומר לנו רבנו בחיי, ועוד הרבה ראשונים אומרים את זה, שושן זה העיר שושן, שושן הבירה זה כמו שיש לנו וושינגטון DC, אזור שהוא אזור השלטון המרכזי של האימפריה, שבו יש בעצם את כל הדיפלומטים, את כל המשרדי ממשלה, את כל האירועים האלה, ושם נמצא מרדכי, כי המטרה שלו זה לבטא את כתבי השטנה. ודבר אחרון, בסוף ההקדמה, גם המן הגיע לשם מאותה סיבה לפי המדרש. המדרש אומר ששימשי הסופר שכתבה את כתבי השטנה, זה או מרדכי בעצמו או הבן שלו, ויש עוד איזה סיפור נוסף שחוזר על עצמו בגמרא, פרקי דרבי אליעזר, עוד מקומות, שמדבר על איזשהו קרב ששניהם יצאו למען אחשוורוש כמצביעים בצבא שלו, ושם המן השתעבד למרדכי. זה היה בסוף השיעור הקודם, כן.
לכאורה, כל הגלויות שכתוב על מרדכי, זה הכל אותה גלות. זה נכון שמתמשים פה כמה פעמים באותה מילה,
אבל... נכון, נכון, אתה צודק, אבל זה רמז. אתה צודק, אבל זה רמז. בסדר? אוקיי, בסדר. אז... אנחנו מתחילים את מגילה עצמה, כשבעצם הבנו איפה היא ממוקמת בהיסטוריה. עכשיו, מגילת אסתר, כמו שהיא מופיעה לפנינו בתנך, היא מופיעה כסיפור בפני עצמו. ובאמת אפשר ללמוד את מגילת אסתר כסיפור בפני עצמו. כי בעצם זה חלק מהנושא, שגם כאשר יש תקופה של גלות, תסדר שם אולי את הדף מחוץ לדלת, שם דף כזה שאפשר להפוך אותו שיש שיעור, ושפחות יפריעו לנו באמצע. בעצם אנחנו יודעים את הסיפור הזה אפשר ללמוד כסיפור בפני עצמו, הם, אוקיי. אפשר ללמוד את הסיפור הזה כסיפור בפני עצמו. הם, כשבעצם הרעיון שלו, זה רעיון של התמודדות עם ישראל עם הגלות. ואז זה ממשיך קצת את ספר דניאל, שהוא באמת מאוד מאוד קרוב לספר אסתר, מיד אחרי אסתר מופיע דניאל, למרות שכרונולוגית זה הפוך. זה בעצם מגילה שמדריכה את האדם איך לחיות בגלות. אבל אם לומדים את מגילת אסתר בהקשר השלם שלה, ההקשר השלם של מגילת אסתר זה שיבת ציון והנסיגה באמצע שיבת ציון. אז אנחנו מתחילים את המגילה ונזכיר תוך כדי דברים שכבר למדנו וגם נתקדם קדימה. והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש המולך מאוד ובד כוש, כי היו כמה חשברושים. אז זה החשברוש שהגיע לשלטון מאוד מאוד גדול, האימפריה הכי גדולה בעולם עד אותה תקופה, מהוד ובד כוש, כלומר אפריקה עד אסיה, 127 ומאה מדינה, נוספו פה שבע מדינות לעומת המלכות של פרס שראינו אצל דריה ושמדי, כן? שם היה 120 ראשי מדינות, פה יש לנו 127. בימים ההם, כשבט המלך החשברות של כיסא מלכותו של שושן הבירה בשנת שלוש למולכו, עשה משתה. אז יש פה נקודה מעניינת. החשברוש עושה משתה בשנת שלוש למולכו, כלומר עד שנת שלוש למולכו היה כנראה בעיות. הרי אם זה שנת שלוש למולכו, את המשתה היה ראוי לעשות על השנה הראשונה. הוא מחכה לשנת שלוש למולכו, כי עד אז ללא לגמרי מסודר. ולכן כתוב, בימים ההם כשבט המלך החשברוש על כיסא מלכותו. הרי אין הכוונה שהוא ישב פיזית על כיסא מלכותו, למה הכוונה? כשהמלכות שלו התבססה. בסדר? כשבט המלך החשברות של כיסא מלכותו, כלומר, כשהבלגנים ברחבי האימפריה הסתיימו, והגיע הזמן שהמלך מייצב את מלכותו. זה הכוונה. בסדר? הפשט הפשוט של כשבט המלך על כיסא מלכותו, זה לא פיזית כשבט, אלא ארגן את הממלכה שלו. ואז הוא עושה משתה גדול מאוד. עשה משתה לכל שרה ועבדה, אחרי פרס ומדע, הפרטמים ושרי המדינות לפניו, פרטמים זה הצולה, בערותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולותו, ימים רבים, 80 ומעט יום. עכשיו יש פה שאלה פשוטה בפשט. למה לעשות את המשתה הזה? מה המטרה של המשתה? כן?
להראות שזהו, יש ביסוס.
להראות שיש ביסוס לאימפריה. האם ראית דבר דומה אצל נבוכדנצר? כשנבוכדנצר רוצה להראות שהוא השולט והוא על הכל, מה עושה נבוכדנצר? צלם בגובה 60 אמה, נכון? מזהב, שכולם צריכים להשתחוות אליו, תוך כדי נגינת פסנתרים. זה כשמגלומן בעצם עושה, יושב על כיסא מלכותו, כשמלכות הבבל, מה שהכי חשוב לה זה השליטה, שליטה אובססיבית, שלא נותנת מקום לזבוב אחד להרים את האף שלו, בסדר? אז זה מלכות בבל, מלכות פרס, הרעיון של הזה, המסיבה לעולם נמשכת, מה? האידיאולוגיה וגם דרך השלטון. כלומר, אם השליטה האובססיבית של בבל, אני עוד שנייה, אם השליטה האובססיבית של בבל לא עובדת, מה כן יעבוד? תנו לאנשים שעשועים ותענוגים, והכל יהיה רגוע. כן.
זה לא סתם מכובדים במשתה, זה חיל פרס, כאילו, ראשי צבא, כאילו...
כן, ציינתי בעצם רק שניים ולא שלוש. יש חיל פרס ומדי, יש את הפרטמים שזה האצולה, ויש את שרי המדינות. בוא נפרט אותם שנייה. חיל פרס ומדי זה אומר השילוב הצבאי בין הצבא הפרסי לצבא המדי, שזה שילוב שהוא ייחודי למלכות הזאת לעומת המלכויות שקדמו לה ואחריה. כלומר, גם במצרים, גם באשור, גם בבבל, לא מצאנו דבר כזה שבעצם הצבא היה מורכב משני צבאות קודמים, שכל אחד מהם שמר עדיין על הומוגניות פנימית. וזה שזה מצליח להתרחש, זה בגלל האופי של המלכות הפרסית. בגלל שהמלכות הפרסית היא מלכות שמציבה את החומריות במרכז, אז לכן אחידות והלכידות לא מעניינת. מה שמעניין זה שיהיו יחסי גומלין מסחריים בין כל חלקי האימפריה, וכל אחד יביא כרצון איש ואיש, דמוקרטיה, זה הדרך שלטון הכי טובה, כשמה שמעניין אותך זה הנאות. אם מה שהכי מעניין זה הנאות ושוק פתוח, אז דמוקרטיה זה הכי טוב. עכשיו, זה לא באמת דמוקרטיה, זה דמוקטטירה, בסדר? זאת אומרת, דמוקרטיה, שמה שהכי חשוב בה זה לא לתת לאף אחד להפריע את השקט. לכן, אפילו המלך לא יכול לבטל חוקים. למה אפילו המלך לא יכול לבטל חוקים? כי שככה השוק הכי אמין. בסדר? בן אדם שעושה מסחר בקוש, יודע שבהודו יכבדו את החוזה, בגלל שיש חוקי ברזל לאימפריה, והם לא משתנים, ויש תקשורת ממקום למקום, התקשורת הכי מוצלחת השדרפנים, כלומר ארגון שלם בתוך הממלכה שתפקידו העברת מידע, ממקום למקום, בכל השפות, בכל הזרמים, וזה בעצם מה שמאפשר גם לאחד שני צבאות. אז אנחנו צריכים שם גם את חיל פרס ומדי, צריכים גם את שרי המדינות כמובן, כלומר את השלטון הפדרלי של כל אחת מהמדינות, אבל יש גם שלטון מקומי של כל אחת מדינות. הרי המטרה של החשבירוש ושל המחות הפרסית לא הייתה למחוק זהויות, אלא לאפשר לכל הזהויות האלה לתקשר ביניהם וליצור מסחר. לכן צריך את הפרטמים, כלומר את האצולה המקומית של כל מדינה ומדינה. ומה שעוד יותר טוב זה אם כולם ישתו יין ביחד. שכולם יהיו חברים טובים ויחגגו ביחד. כן. עכשיו, יש עוד נקודה מעניינת פה, 180 יום נמשך המשתה, איך המדינה מתפקדת כשכל השרים נמצאים 180 יום במשתה? אתה היית משאיר ככה עסק כל כך הרבה זמן כשאתה לא במקום, בייחוד אם אתה פרסי, כן? מה? שלטון החוק, זה אפשרות. אני משער שה-180 יום זה לא היה שכולם 180 יום נמצאים במשתה. יש משתה 180 יום, והמשתה הוא משתה מתחלף. כשהפרטם של קוש נפגש עם השר מדינה של סוריה באותו שבוע, בינתיים השר מדינה של קוש והפרטם של סוריה נמצאים במקום שלהם, ואחרי זה הם מתחלפים, וכשהחל מצב מייב שבמצרים, יש פפירוסים של ייב, זה מצאו מהצבא הפרסי שכבש את מצרים שעריות, יש שם הרבה עדויות על חיילים יהודים, ואיך הם התמודדו כחיילים יהודים בצבא הפרסי, באותה תקופה. כן, אז יש שלחו משם לפה, אז הם נמצאים במשך 180 יום מפוזרים במהלך השנה, ובמלות הימים אלה עשה המלך לכל עם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטון משתי שבעת ימים, כלומר, מי שנמצא בשושן הבירה, גם אם הוא קטן, הוא מצטרף למשתה. למה? כי הכי חשוב למלך, שנמצא במערכת עצבים כל כך מורכבת ומפוזרת, עם כל כך הרבה שפות וגוונים, הכי חשוב שאנשים שקרובים אליו, יהיו מאוד מאוד נאמנים ומחוברים, אז יש שבוע גיבוש לצוות של שושן הבירה עצמה. ובתוך השבוע הזה יש עושר מאוד גדול כמו שמתואר, אני מאיר הערה על כלים מכלים שונים. חזל אומרים על המילים כלים מכלים שונים, אנחנו גם קוראים את זה במגנינה אחרת, שמדובר על כלי המקדש. לכאורה בפשט הפשוט פה זה לא כל כך ברור, אבל אם אנחנו עושים השוואה מעניינת, שתי משתאות בתקופה די קצרה, שבשתיהם המלך מראה עושר גדול, ובתוך המשתה פתאום יש אירוע שכתוב ליבו של המלך ביין מתרחש, זה משתה בלשצר ומשתה אחשוורוש. הם קוראים די בסמיכות מבחינה היסטורית. במשתה של בלשצר יש כלים ופה יש כלים. שם זה ודאי כלי המקדש, כי זה כתוב מפורש בפסוק. אז העיקש שחזל עושים כבר נראה הרבה יותר מבוסס. בייחוד שחזל אומרים, המשתה של בלשצר הוא כמו שעון 70 שנה אחרי תחילת ממלכת בבל. כלומר, די ברור שבלשצר ראה שכתוב בספר ירמיהו נבואה, שתוך 70 שנה תגיע גאולה. אבא שלו לקח את כלי המקדש, שם אותם בארמון ובבית אליליו, מכובד, כן? והוא בלשצר מוציא אותם ומשתמש בהם שימוש של חולין וביזיון ביחד עם הפילגשים שלו. למה עושה את זה בלשצר שהוא הנכד של נבוכדנצר? בגלל שהוא הגיע למסקנה שהנבואה של היהודים שתגיע הגאולה שלהם לא מתקיימת. התבטלה, עובדה, עברו 70 שנה, לא קרה כלום. והוא חיכה במתח ל-70 שנה האלה, כי הוא זכר שזה האלוהים של היהודים, שבראש שלו יצא לחופשה של 70 שנה, וחוזר לאחר 70 שנה, וכשהוא יחזור אחרי 70 שנה, הוא יגלה שמי החריב לו את בית המקדש, הבבלים, אז כולם היו במתח שם, ברגע שעברו 70 שנה ולא קרה כלום, זה כמו בג 2000 כשהתברר שאין בג, כולם עושים מסיבה, כולם עושים חגיגה, ובתוך החגיגה הזאת מתברר, שהפרסים כובשים את הבבלים ומחריבים אותם. זאת אומרת, מה התאמת במשתה הקודם, שעשה בלשצר? במשתה ההוא התאמת, שהנבואה של ירמיהו מסוכנת. עובדה, שהם חגגו כי הם חשבו שהנבואה נגמרה, ובאותו לילה הפרסים פלשו וכבשו אותם. כמו נבואה אחרת שמופיעה בספר ישעיהו, שמתנבא על הפרסי, על הבבלים, איך הפרסים כובשים אותם באמצע מסיבה. זה בפרק י' ג' בישעיהו. אז בעצם זה חיזק את הפחד עוד יותר. ועל רקע זה חזל באים ואומרים, הנה יש לנו עוד פעם משתה, של מישהו שעצר את בניית המקדש, ואותו אחד שעצר את בניית המקדש ועושה משתה, מביא כלים מכלים שונים. די ברור שיש פה רמיזה. רק מה, הרמיזה הזאת לא יכולה להיכתב על ידי אסתר במפורש. כי אם היא תכתוב אותה במפורש, הלא אני כתובה על ספר דברי הימים למלכי פרס ומדי. כלומר, אסתר אומרת לחכמים, מגילת אסתר נכתבת בתוך הגנזך הפרסי של הארמון. צריך להיזהר במה שכותבים שם. אז כותבים את זה ברמיזה, כלים מכלים שונים. אנחנו ממשיכים. כרצון איש ואיש, כבר הסברנו את העיקרון הזה. יש כאן המון המון ביזור בממלכה בין כוחות שונים. ואז מגיעים לבשתי המלכה. עכשיו יש פה נקודה מעניינת עם בשתי המלכה. נקודה מספר אחת, שימו לב שיש מלכה אחת ולא המון מלכות. פילגשים יש בלי סוף, אבל מלכה יש אחת. זה קשור למונותאיזם החלקי של פרס. כלומר, בפרס הייתה אמונה בשני אלים, אל טוב ואל רע. כלומר, יש פה התקדמות. זה כבר לא דומה לאלילות הקדומה, זה כבר מצב הרבה יותר טוב. שיש הבנה שאי אפשר לתאר את מי ששולט בעולם כחבורה של בריונים שהולכים מכות ביניהם. צריך להבין שמי ששולט בעולם זה אחדות. וזה קשור לאחדות שהפרסים מנסים ליצור בתוך הממלכה שלהם. ולכן יש מלך אחד ומלכה אחת. רק מה? הפרסים לא יודעים להתמודד עם הרע בעולם, ולכן הם אומרים שיש אל טוב ואל רע. כנגדם אומר ישעיהו בנבואה שלו על קורש, אומר ישעיהו יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אנחנו אומרים בתפילה בורא את הכל, אבל ישעיהו היה חייב להדגיש בורא רע. כן? אל תפסו את הפיצול שלכם. בהקשר הזה מובן יותר למה יש פה מלכה אחת, וגם בהמשך, כשבשתי תוסר מהמלוכה תהיה מלכה אחת אסתר, ולא המון המון מלכות. מלכה, עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, מלכה זה תפקיד שלטוני בארמון. זה לא תפקיד סתמי. ובדרך כלל המלכה הייתה נלקחת מהעם מספר 2 שאימו מתמודד המלך, או הרבה עמים אחרים. כמו למשל, שכשאחאב מתחזק, הוא לוקח את הבת של מלך צידון הפיניקי, את איזבל בת את בעל, והוא נושא אותה לאישה כדי לשלוט בצידונים בדרך הזאת. יש להם נציגה בארמון, הם חלק מהארמון, ויש להם גם בת ערובה בארמון. לכן הגיוני מאוד דברי חז"ל שאומרים שבשתי היא נינה של נבוכדנצר. כלומר, מחזיקים פה מישהי שהיא נצר מהמלכות של נבוכדנצר בתוך הארמון. וכדמות שלטונית, יש כאן איזשהו מתח פנימי. והמתח הפנימי, חז"ל מתארים אותו בצורה כזאת יותר ציורית, שאומרת ושתי לאחשוורוש, מה, אתה כל כך מהר משתכר, שומר הסוסים של אבא שלי היה שותה יותר יין ולא משתכר. כלומר, היא מזלזלת בעולם החומרי של פרס, ומאוד מאוד מחזיקה מהאובססיה לשליטה שנמצאת בבבל. מה זה לשתות יין ולא להשתכר? זה להיות בשליטה, נכון? וזה בעצם המתח לפי חז"ל פה. גם אם מסתכלים על הפשט, ברור שכשבשתי אומרת לחשבירו שהיא לא באה, יש פה מעין מרידה מצד ושתי. ושתי לא סתם אומרת, כואב לי הראש, אני לא מגיעה. זה לא עובד ככה. היא לא שם בתור אשתו של אחשוורוש. היא שם בתור דמות שלטונית. ברגע שהיא מסרבת לבוא, זה הכרזה של סוג של מרד. ואז מופיע מבחן המניגות של אחשוורוש, כששימו לב שבמבחן המניגות הזה, אחשוורוש מאוד מצליח. למה? כי קודם כל הוא נותן ליועצים. הוא נאמן לעיקרון הפרסי, שהשלטון הוא לא דיקטטורה, אלא סיור מוחות. הוא נותן ליועצים לדבר. והיועץ הקטן ביותר כבר מציע את ההצעה המוסכמת יותר על כולם. אגב, הירושלמי לומד מכאן, מהמילים ויומר ממוכן, מכאן שהדיוט קופץ בראש. כי אם נסתכל בפסוק הקרוב אליו, רגע אחד, פסוק י' ד', הקרוב אליו קרשנה שתר אדמת התרסיס, מרס מרסנה ממוכן, ואז בפסוק י' ח', ויומר ממוכן לפני המלך והשרים. אומר הירושלמי, מכאן שהדיוט קופץ בראש, שאגב, הדיוט קופץ בראש זה לא פתגם, זה לא אמרת כנף, זה הלכה בהלכות סנהדרין, שהקטן שבסנהדרין מתחיל ראשון. אוקיי? הקטן, בהקשר הזה מביא את זה הירושלמי. הקטן שבסדרנים מתחיל ראשון, ולהבדיל אצלם, הקטן שביועצים מתחיל ראשון, והוא כבר יועץ את העצה מקובלת על כולם, כלומר יש פה תאום מאוד טוב בין כולם, שצריך לסלק את ושתי, לפי חלק מהפרשנים גם להרוג את ושתי. כי זה די טבעי שאם היא הייתה מלכה, והיא מסולקת, אז היא לא... האופציה היחידה היא מוות, כן? גרושת המלך, אין דבר כזה באותן תקופות. אבל מה שמוזר פה מאוד, זה ההחלטה של ממוכן, ההצעה וגם ההחלטה של המלך, שמעכשיו להיות כל איש שורר בביתו מדבר כלשון עמו. מה פשר ההחלטה הזאת? יש פה שאלה, נכון? מה שאלה? שאלו שאלה על הדבר הזה.
זה
הפך כל השיטה. מצוין. אבל לפני זה, שאלה בסיסית יותר.
למה שידברו פרסית
או שלא ידברו פרסית? למה שידברו שפה אחרת בכלל? מה ומינה ידבר שפה אחרת? אוקיי. ושתי מגיעה מבבל, אבל מה עם שרות פרס ומדי מאיפה הן מגיעות? אולי גם מבבל אתה אומר, יפה. אתה מתחיל את התשובה שלי, אבל לפני התשובה שלי, לשתי השאלות האלה אני רוצה לשאול שאלה שהיא לכאורה עוד יותר בסיסית משתי השאלות האלה, ואני מתפלל שלא שאלתם. כן, מה? זאת אומרת, האמירה של ממוכן, כי יצא דבר המלכה על כל אנשים להבזות בעליהם בעיניהם. אשכרה, ממוכן פוחד מפמיניזם קיצוני שהשתלט באימפריה הפרסית, זה לא התקופה. זה לא התקופה. בתקופה שלהם מוכרים נשים בעד כסף. על מה הם מדברים? הם מפחדים מזה? הם אשכרה באמת מפחדים שמישהו עכשיו יחליש את מעמד הגברים בבית בתקופה כזאת?
לא, אבל כל דבר קטן מהשלטון החוק. אם השלטון החוק כל כך
מושלם. כן, אני מבין אותך, אבל אפשר היה לחשוב על עוד אפשרויות. היה אפשר לחשוב על זה שצריך עכשיו שאף אחד לא יסרב להגיע אל המלך במשתה. או לצורך העניין שיותר לא יעשו משתאות בלי אישור של המלך. כלומר, כאילו הבנה שהפרובלמה שיש לנו פה, זה בין דמויות שלטוניות נשיות לדמויות שלטוניות גבריות, זה נראה לי קצת מוזר. ולכן נראה לי שמה ששמעיה אומר זה באמת הפתרון. כלומר, לשאת כשנשות, כששרי פרס ומדי מתחתנים, זה לא סתם חתונה. לצורך דוגמה, אלכסנדר מוקדון כובש את פרס, דבר ראשון, הוא מחתן את כל הקצינים בצבא שלו, עם נשים פרסיות מהאצולה הפרסית. למה? כי אם תשאיר בחיים את האצולה של העם הנכבש, יהיה לו בסיס למרידה ופירוק השלטון הזר. ולכן הדבר הראשון שאתה צריך כשאתה כובש עם אחר, זה לקחת את העם האחר תחת ידיך, כנשלט. והדרך היא לקחת נשים לקציני אלכסנדר מוקדון מהצבא הפרסי. במקרה שלנו פרס כבשה את בבל, שהיא הייתה האימפריה הגדולה רק לפני מספר שנים, זה היה לפני בערך 15 שנה. רק לפני 15 שנה האימפריה הפרסית תפסה וכבשה את בבל. אז הם צריכים שבבל לא ימרדו נגדם. הבבלים הרי ידועים באובססיה שלהם לשלטון. הם רוצים למרוץ. זה מנקודת הנחה שכשכבשת אותם, הם התחילו לחשוב על מרד. ואם אתה רוצה למנוע את המרד הזה, הדרך שלך למנוע אותו, זה לתפוס את הנשים שלהם, ואיזה נשים? את נשות האצולה הבבלית, ולחתן אותם עם השרים שלך, כדי שהשלטון יהיה אחיד.
זה גם משפיל,
אבל פה פתאום מתברר שמי השפיל את מי? ושתי את אחשוורוש, אוטומטית הדבר הראשון לחשוב, כשבשתי אמרה למלך אני לא באה, היא לא חשבה על זה הרגע. אחשוורוש קורא לי, יודע מה, לא בא לי לבוא. מה פתאום? היא תכננה את זה. היא ידעה שכשאחשוורוש יציג את כל הדברים, הדבר הבא שהוא עומד להציג זה את המלכה. היא ידעה שזה יקרה. היא תכננה מראש לסרב לאחשוורוש. וכשהיא תכננה לסרב לאחשוורוש, היא לא הייתה לבד בתוכנית הזאת. היו לה שותפות לתוכנית. שרות פרס ומדי, שהן בבליות גם כן. וכששרות פרס ומדי מתכננות את הדבר הזה, חייבים לעצור את זה מהר. והדרך הכי מהירה לעצור את זה, זה קודם כל להחליף את הזהות שלהם. החלפת השפה היא החלפת הזהות. שרות פרס ומדי לא יכולות יותר לדבר בבית שלהם בבבלית. זה שליטה על המחשבה, עם הכלי הכי קרוב למחשבה. אתה לא יכול להגיד מילים מסוימות. תחשבו שאתה עכשיו, לא יודע, מישהו בצפון קוריאה, יש מילים שהוא לא יכול להוציא מהפה. כשאתה לא יכול להוציא מילים מסוימות מהפה, זה מתחיל לאבד לך את החשיבה, מי שמכיר את 1984. כן? מילים מסוימות נעקרות מהתוכנית, מהתוכנה. וזה בעצם המטרה, ולכן המלך מקבל את זה, ואז השלב הבא בפרק ב' זה לחפש מלכה חדשה. מה הכוונה לחפש מלכה חדשה? חייבים לאזן את ההשפעה הבבלית בתוך הממלכה. כלומר, נכון, כבשנו את בבל, ובכיבוש בבל הדבר הכי קריטי לנו היה למנוע מהבבלים למרוד בחזרה. ובאמת עבדנו על זה על ידי תפיסת נשות פרס ומדי בבליות, ותפיסת ושתי ולהשתלט עליהם. אבל אנחנו צריכים לחשוב על שאר הממלכה. כי השלב הבא אחרי למנוע מרידה אחת, זה להגיד, רגע, אם הם חשבו על מרידה, כנראה יש עוד כאלה שיחשבו על מרידות. אם יש עוד כאלה שיחשבו על מרידות, כדאי למנוע את זה. הדרך למנוע את זה, זה עכשיו ליצור מצב שבו, מכל העמים כולם, יש אופציה לשלוח מישהי לתוך הארמון הכי קרוב לאחשוורוש. זאת אומרת, הזדמנות עצומה ברחבי האימפריה כולה, לתפוס חלק בשלטון. באמת חז"ל מתארים שכשאסתר נמצאת במשתה של החגיגה שלה, כולם אומרים, היא משלנו, היא משלנו, כל עם מפנטז וחושב, אולי אסתר היא בעצם מהעם שלנו וזה סודי, ולכן בעצם יש לנו יד בבית של החשברוש, כן.
זה מקדים, זה יכול להיות שיטת החיפוש, זה מתאמן, לחפש. שהוא בעצמו יחפש את
הגורמים
החזקים, ולא
יקרה
לכל אנשים לבעליו.
הוא מחפש, יכול להיות עמים מסוימים, בסדר? יכול להיות שהוא מחפש עמים מסוימים, אבל הוא לא צריך להודיע מראש איזה עם הוא מחפש. הוא יכול ליצור בשלב ראשון, וזה מה שהוא יוצר בפרק ב', יש מצב כזה שנקרא באסטרטגיה, שאתה משאיר את האויב שלך עם סימני שאלה. סתם כאילו בדורנו, טראמפ עושה את זה לאויבים שלו הרבה פעמים, גורם להם להיות בחוסר ביטחון כלפי מה הצעד הבא של האויב. הוא בלתי צפוי. ברגע שהאויב שלך הוא בלתי צפוי, אתה צריך לחשוב בהמון המון גוונים, ואתה לא יכול לתכנן בצורה מסודרת את הפעולה שלך. אוקיי? אז אחשוורוש הוא כרגע בלתי צפוי כלפי האימפריה כולה. יש הזמנה למלכה להגיע מאיפשהו, בוא נראה. בסדר? זה שלב ראשון. ואז באמת הוא אוסף הרבה הרבה בתולות.
בסוף לוקח אישה אנונימית, הוא לא...
רגע, לזה נגיע. זה נקודה מאוד מאוד חשובה מה שאתה אומר. זה שאסתר בסוף היא אישה אנונימית, זה נקודה מאוד משמעותית פה, אבל עוד רגע נגיע לזה. איש יהודי בשושן הבירה, כבר דיברנו על מרדכי, אז אני קצת מדלג פה, כן. מרדכי
הגיע לפרס, כי הוא היה בלשן, כי הרבה שיחות, כי הרבה שפות, כדי לשכנע בעצם את אחשוורוש, שלא לקחת כתבי הסיתה, משהו כזה.
נכון.
זאת אומרת שאת מרדכי
הכירו
שם
בממלכה. יפה. מה אתה רוצה להקשות לפי זה? אם את מרדכי מכירים, ויודעים מי זה מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה. וגם אמרו, כשהוא לא משתחווה לאמן, צ'יק-צ'ק אומרים לאמן, תדע לך, הוא יהודי, נכון? אז מה אמורים לדעת על אסתר?
יש מישהו שאחראי לנתב בינו לבין אסתר, זאת אומרת
שיש לו קשר לאסתר. מה זה אומר? שכנראה אסתר היא...
יהודיה.
יהודיה. אבל, מה לא? אסתר היא מאומצת. היה מלחמה. יש המון יתומים במלחמה. אסתר היא יתומה שמאומצת אצל מרדכי. אולי השם המקורי שלה זה הדסה, אבל קוראים לה איסתר. שזה השם של אלילת היופי המקומית. לא מקומית, בכל האזור. יש אשתורת בארץ ישראל, כלומר אצל הכנענים.
שזה...
זאת אומרת, יש למרדכי ילדה מאומצת שנלקחת. זאת אומרת, הוא לא... זה לא שמרדכי אמר, בוא אחשוורוש, יש אצלי מישהי ממש מתאימה לתפקיד כדי לקחת אותה. אלא מרדכי החביא אותה בבית שלו, לא החביא, אבל אימץ אצלו ילדה מאומצת, ומצאו שיש שם, הפקודה של החיילים הייתה להביא מכל העמים, מכל המקומות, מצאו את אסתר, לקחו אותה, ותילקח, ואז ממילא החשיבה ששואלים את אסתר, מאיזה עם את, יש לי שאלה אליכם, יש בעיה לשבק של אחשוורוש לברר מאיזה מוצא אסתר? אז איך הם לא יודעים? מה זה? אין אסתר מגדת המוות מולדתה? אחשוורוש אומר, טוב, היא לא מוכנה להגיד, אני אשב בשקט. אין דבר כזה. אלא היא פשוט אומרת לו, אספו אותי מהרחוב. אני לא יודעת מי אני. אין לי שום זהות. למה לא? הוא איש צדיק, עושה חסדים. עושה חסדים. אתה יודע שרב חיים מבריסק, גאון התלמוד, בסדר? אחד מגאוני החריפות הכי גדולה בניגלה, ובפסיקה, ובהנהגת הציבור, היה ידוע בבריסק, שאם יש ילדה שנולדה באופן לא מתוכנן מאנשים לא נשואים, היום מניחים ליד הבית שלו את התינוקת ודופקים בדלת. והמאמץ ומטפל בהם ודואג להם למשפחות.
גויים?
מה? יהודים היו יודעים את זה, אבל יכול להיות מאוד שגם אצל גויים זה קורה. אנשי חסד. הוא מאמץ אותה, והיא אומרת, אני לא יודעת מאיזה עם אני, וזו תופעה מפורסמת באותה תקופה, זה מופיע גם בספר עזרא, אלה שעלו מבבל, שיש כאלה שלא יודעים להגיד בדיוק את הייחוס שלהם, נכון? ואנחנו מכירים את זה מעשרה יוחסים שעלו מבבל, יש הסופי ושטוקי, מה זה שטוקי? אחד אתה שואל אותו, מי אבא שלך, מי אמא שלך, לא יודע.
רגע, אבל מתי זה קורה? מתי הוא מאמץ אותה?
מבחינת גיל. באיזה גיל? אני לא יודע, לא כתוב פה גיל של אסתר. לא כתוב פה גיל של אסתר.
כי זה לפני שהיא הכירה את עצמה, אז מבחינתה להגיד, אני יהודיה, אני מומצת, אבל דבר
אחר. לא, אבל לא, מרדכי אמר לה, מרדכי אמר לה, רגע לפני, לא, אבל היא כתוב פה המפורש של מרדכי אומר לה את זה. כלומר, מרדכי אומר לה, לפני שהיא יוצאת, תופסים אותה חיילים, היא הולכת לרוז תיק, אומר לה, את מאומצת, את לא יודעת מאיזה אמת. והיא, כאשר הייתה באומנה איתו, ברור, היא משקרת, היא משקרת. אבל זה שקר שקל לאנשים שם להאמין לו. למה קל לאנשים שם להאמין לשקר הזה? בגלל שמרדכי הגיע לא מזמן, בסדר? ויש איתו איזו ילדה קטנה שהוא מומצת בבית.
היא יודעת את הקשר גם...
מה?
היא יודעת את הקשר גם למרדכי,
היא יודעת... היא יודעת שהיא יודעת.
לא, ברור שהיא יודעת שהיא יודעת, אבל יודעת...
ברור שהיא יודעת שכונות שלה.
כן, כן.
לא, בסדר.
כן. ואז יש משהו אצל אסתר שיוצר קסם מאוד גדול. בשתי רמות. קודם כל, ברמת... יופי, ופה יש אמירה של רבי עקיבא שמקשר בין שרה אימנו לבין אסתר המלכה, מכירים? מה אומר רבי עקיבא, מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינות, לפי שהיה ביתה של שרה שחיה 127 שנים, נכון? עכשיו, מה הקשר באמת בין אסתר לבין לשרה? יש משהו אצל שרה, אברהם אומר לשרה, איננה ידעתי כאישה יפת מראית. נכון? ואז הוא פוחד שהמצרים יחטפו אותה ממנו, ויהרגו אותה, יהרגו אותו כדי לקחת אותה, אל המלך הוא לקחת אותה, נכון? בת כמה שרה אז?
מבוגרת
מה?
מבוגרת מאוד.
מה אתה אומר?
מבוגרת
מאוד. בסדר? נגיד 65? בסדר? 70? זה לא גיל שבדרך כלל הורגים כדי לחטוף אישה כזאת. אז איך זה קורה? אלא שהיחס של אברהם לשרה, איך הוא קורא לה? שרה. מה זה שרה? היא השרה שלו, היא מלכה מבחינתו. זה היחס שלו אליה. וכשהיחס שלו אליה ככה, זה יוצר אצל כל הסביבה תפיסה אחרת לגמרי לגבי האישה הזאת. הם מבינים שיש בה משהו מיוחד. למה הם מבינים שיש בה משהו מיוחד? כי שרה, אברהם ושרה מקרינים את היחס המיוחד הזה בתוך עולם של עריות. בתוך עולם שאין בו שום משמעות לזהות של אישה. ופה אותו דבר קורה עם אסתר. אסתר נכנסת לבית חרושת של יופי. שישה חודשים בשמן המור, זה אפילו במונחים של הסיאוב המיני שיש היום בכל מיני מקומות בעולם, זה משהו מטורף. הזוי שבהזויים. ובתוך המציאות הזאת, אסתר כל הזמן אומרת, אני לא רוצה שום דבר מיוחד. לא צריכה שום דבר מיוחד. אני לא מוצג מוזיאוני של גוף, אני לא מוכרת את הגוף שלי, חטפתם אותי בכוח, עשיתם מה שעשיתם, אני עצמי, שומרת על עצמה. ובשמירה הזאת שאסתר שומרת על עצמה ועל המקום שלה, הרי אני חדד את זה, מי שנמצא בבית חרושת, והופך להיות מוצר המדף, בן אדם, שהופך להיות מוצר המדף, הגוף שלו נתון להחלטות של אנשים אחרים, הדבר שהוא הכי צריך בנפש זה יחס, נכון? תייחסו אליי, תראו אותי. תראו שאני מיוחד ושונה מאחרים. נכון? ודווקא במקום הזה, אסתר אומרת, אני לא צריכה את היחס שלכם. מצידי שהחשברוש לא יסתכל עליי. אני מה שאני, עשיתם מה שעשיתם, חטפתם אותי, לי יש את עולמי שלי. אתם חשברוש לא... ואז האמירה הזאת, היא יוצרת את החן והחסד בעיני כל רואיה. מה זה חן? מה זה לשאת חן? מסתכלים על אסתר ורואים שם משהו מיוחד. שהוא לא מצד היופי, אלא מצד, יש דעה בחזל, אסתר ירק רוקת הייתה, אבל גם אם לא נתייחס לפן הזה, ונגיד שאסתר באמת היה ליופי, אבל זה לא הנקודה. נקודה זה מה שההתנהלות שלה מעוררת אצל אירועיה, כן?
זה מזכיר את דניאל, שכאילו, גוף קלוע, אבל...
בדיוק, ממש ככה, ממש ככה. ולכן דניאל ואסתר מחוברים, כי זה שתי דמויות של מישהו שנלקח לתוך עולם אחר לגמרי, שיש בו מגרסת זהות שמוחק את האישיות, לדניאל מחליפים את השם, ותוך המציאות הזאת אסתר מצליחה לשמור על הנקודת זהות שלה, כן.
אבל בין אסתם המלא נערות שנכתפו מהבית שלהם ולא רצו להיות שם. אמרו, אני לא רוצה את היחס הזה, אני לא רוצה את החשבות בי לברוח לפה, אני לא רוצה להיות פה. למה דווקא אסתר בלתה מעלה?
אז בדיוק בנקודה הזאת אני אומר, בדרך כלל כשאדם נחטף, אתה מכיר תסמונת שטוקול? יש תסמונת מפורסמת של חטוף שמתאהב בחוטף שלו. למה? לאט לאט אחרי תקופת זמן, הוא בעצם מרצון לשרוד, בסדר? המוח, כשאדם רוצה לשרוד, מחוות אותו לסביבה, והוא חושב, מה הדרך שלי לקבל את הצרכים שלי? את היחס. בסדר? הדבר שהם הכי זקוקות לו שם זה יחס. הם יודעים, אני לעולם לא אחזור אל הבית שלי. גם אני לא אלקח לחשברוש בתור מלכה, אני אהיה פילגש בארמון. זהו, נגמרו לי החיים. בוא נחפש בתוך המקום הזה שאליו הגעתי, איזושהי נקודת יחס. ואז הדבר שהכי חשוב להם, זה להשיג, תראו אותי. ויש פה אישה אחת שלא צריכה את התראו אותי הזה. יש לה את עצמה. היא לא צריכה תראו אותי. זה דבר ענק, מיוחד. בפנימיות התורה זה בדיוק מלכות. מה זה מלכות? מישהו שמנהיג, שיש לו אני, שיש לו נקודת עצמי, שנובעת מזה שהוא לא צריך שאנשים יאשרו אותו מבחוץ. ואז הוא יכול גם להקשיב לאחרים. כי מתי אתה יכול להקשיב למישהו אחר? מתי שאתה במקום שלך, אתה יכול להקשיב, בסדר? זה כבר לא נושא שלנו, מי שירצה פעם, אוהד יוסיף את זה לרשימה. נקודת המלכות, בסדר? אבל אם הוא רוצה, כן, אתה לא חייב אבל זה הכוח של אסתר, בסדר? כוח של אסתר זה כוח המלכות, ותלבש אסתר מלכות, יש לנו משך המגילה. נקודה אחרת אבל שקיימת פה, וזה זה בדיוק השאלה שמנחם שאל קודם, זה בדיוק הדבר שתופס את החשברוש. זה שאסתר לא מגד את המוות מולדתה, אומר החשבורש, רגע, יש לי פה סטארט-אפ. אני יכול, בתוך כל העמים, שלכל אחד יש אינטרס, ובני תימן רוצים להילחם עם בני קוש, ובני ארץ ישראל רוצים להילחם עם בני סוריה, ולא יודע, יש פה מאבקים פנימיים וקלחת שלמה של אינטרסים, יש לי פה מלכה שהיא לא מגד את המוות מולדתה. אני יכול סוף סוף לנהל את הממלכה עם איזה דמות שלטונית, שמה שמעניין אותה זה האינטרס הכללי של הממלכה בזהות ספציפית. ואת זה הוא לוקח. את זה הוא לוקח, כן.
הוא לא חשב על זה שזה שידור מלכת המלדה, זה כדי שלעם שלה יהיה איזשהו יתרון.
אז בשביל זה הוא מפעיל את השבק כנראה. כשהוא מפעיל את השבק הוא מגלה שהאשכרה היא באמת הסופית. כן? ועל עם אחד הוא לא חושב. על העם מפוזר ומפורד בין העמים, שקיבל אישור לבנות מקדש, והפסיק האישור, וזה לא... את זה הוא לא מעלה על דעתו, שהיא משם. גם יותר מזה, אם למרדכי, יש פה משהו עוד יותר לעומק, אם למרדכי היה אינטרס להשפיע על החשברוש, הוא היה מספר שאסתר היא של מי שלו, ולכן משתמש בקלף הזה. הרי זה האינטרס שלו, אם הוא בא לבטל את תתווה הסתנה, הדבר הכי הגיוני זה שהוא ישתמש בקלף שלו ויגיד למלך, תשמע, יש לי פה את אסתר, תראה איזה נחמדה היא, תיתן לעם שלה איזה משהו. ומרדכי לא משתמש בקלף הזה בשביל כתווה הסתנה. חזל אומרים, עד חצי המלכות, שכאילו החשברוש אמר לה, את זה אני לא אתן לך, את בניית המקדש. אבל בכל מגילת אסתר, אסתר לא מבקשת מהחשברוש את בניית המקדש. מי יעשה בסוף את בניית המקדש? הבן שלה, דריווש השני. בסדר? הבן שלה מהחשברוש, שהוא מלך פרס דריווש השני, הוא זה שבסוף מקדם את בניית המקדש. אני חושב בדיוק בגלל הנקודה הזאת. זאת אומרת, זה חלק מהתפיסה, אם אתה מגיע עם אינטרס, צ'יק צ'ק אתה נופל. אם אתה מגיע עם עצמיות, אני לא צריך אותך, בסדר? זה מחזיק. אנחנו נראה את זה גם אחרי זה עם המשתאות מול המן, כן.
מי אבא שלו
רבי השני? אחשורוש.
אחשורוש?
כן. עכשיו, ככה ברשי, יש כמה שיטות, רלב"ג מסביר אחרת, כל מיני שיטות, אבל זה פירוש, זה הפירוש של רשי. לא, זה הפירוש של רשי. אוקיי, ואז יש התנגשות נוספת במלך. ההתנגשות הנוספת טורפת פה את כל הקלפים. התנגשות במלך, מרדכי מגלה אותה, והורגים את המתנגשים. המתנגשים הם לא סתם אנשים, המתנגשים הם משומרי הסף, כלומר, אנשים בתוך יחידה להבטחת אישים, מתנגשים בין מנהיג האימפריה שהם אומרים להבטח אותו. בסדר? יש פה קונספירציה מטורפת. בסדר? קשר של קבוצת אנשים בתוך הממלכה ששמרו את זה בסוד, במקרה מרדכי גילה את זה וסיפר למלך על ידי אסתר. המלך לומד שתי דברים. א', המלכה עסקה מצוינת, הצילה את החיים שלי. דבר שני, מספר שתיים, חייבים מהר לעשות פה סדר, כי עוד שני הרגו אותי. כי אמנם הרגתי את האנשים שניסו להרוג אותי, אבל הם לא המוח שמאחורי האירוע. אני צריך למצוא את המוח. נכון? כן.
זה שסטרציה אותו זה מקרי, לא? זה, לא, זה מאוד דיעבדי הדבר הזה.
לא, זה מקרי, אבל פתאום יש מישהי שהוא יודע שהיא נאמנת אליו. הרי זה מסוכן להציל את המלך, כשיש חבורת כושרים, זה להתערב. מה הרבה יותר קל לעשות? להישאר בצד. כשאתה מתערב, אתה נוקה צד. זה מסוכן. כן?
יש אידיאולוגיה בקטן
בקרש? כן, כן. יש אידיאולוגיה, רק שצריך למצוא אותה. יש לנו פה שתי גורמים. שגורם אחד זה הבבלים, גורם שני זה המן. בסדר? הבבלים זה הכי הגיוני. בסדר? ממשיכים לצוס. יש גם הסבר בחזת שזה... שבקטן ושטרש היו תרסיים. כלומר שזה בא מאזור טורקיה, בסדר? קבוצת עמים, טורקמנים, שזה בעצם האזור שהוא גבולי בין יוון לבין פרס, ששם המלחמות בין יוון לפרס, ומשם באה המרידה הזאת. ויש אפשרות שזה קשור לאמן, אבל מה שבטוח שצריך לשאול פה, עד כאן זה ספקולציות לגבי בקטן ושטרש, השאלה הפשוטה בפשט זה, מה עושה המלך מיד אחרי סיפור בקטן ושטרש, אחר הדברים האלה, גידה למלך את המן. למה? מה הקשר?
צריך מישהו נאמן.
והמן גילה נאמנות מיוחדת כלפי אחשוורוש? יש כאלה שיאמרו, המן זה ממוכן. בסדר? ואז יוצא שבעצם המן הוא זה שנלחם נגד הבבלים, אז בואו נעשה אותו ראש השבק. כן?
יש פה איזושהי תורבות בה, אז הכי קל לגדל מישהו, ואז אם הוא
ייתה,
נוכל לזרוק אותו
לכלבים. יפה. זאת אומרת, אחשוורוש לוקח צעד אחורה, ואומר, אני את הטבעת שלי, שאיתה חותמים על חוקים, נותן להמן. הופך אותו למשנה למלך. כלומר, אני יוצר ביזור שלטוני, יוצר חלק קדמי יותר, שזה המן, הוא יהיה זה שחותם כרגע על החוקים, והוא ימשוך אליו את האש. כולם השתחוו אליו, כשהמן רוצה שכולם השתחוו אליו, אחשוורוש מאשר בשמחה, כי אחשוורוש מבין, אם אנשים השתחוו להמן, זה יהיה מעולה בשבילי. זאת אומרת, כל השיבוד יהיה אליו. אלה שרוצים להרוג אותי יבינו שזה לא יעזור להם, כי יהיה את המן. אז הם קודם כל יטפלו בהמן. וזה בעצם המטרה שלו לגדל את המן, כן. ואם יהיה תקלה, אפשר לזרוק אותו, נכון, כן.
מאיפה מגיע הבחור הזה?
מה? מאיפה מגיע המן?
הוא לא לקח אדם מכיר, הוא רוצה גם אדם שזה שגם
מוכס
כוח, הוא העיף אותו.
יפה, ומאיפה בעצם באמת מגיע המן לפי מה שאנחנו יודעים? מה אנחנו יודעים על המן לפי חז"ל? שהוא בא עם כתבי השטנה.
שהוא ממוכן.
או שהוא ממוכן, ואז הוא נלחם בבבלים, זה תזה אחת. תזה שנייה, זה או-או, זה לא יכול להיות שניהם. תזה שנייה, מה שחז"ל אומרים, שהמן... הוא בא נגד עם ישראל, בסדר? עכשיו, המן הוא הגגי, זה אנחנו יודעים. זה שהוא מביא את כתבי השטנה, חז"ל באים ואומרים לנו, אם באמת המן הוא זה שהביא את כתבי השטנה, אז אנחנו בעצם מבינים שיש פה מישהו שיש לו אינטרס בתוך הממלכה. אתה יודע מה האינטרס שלו, ואתה עכשיו נותן לו כוח ועוצמה. כן.
אבל אם הוא
אמרנו, אני חושב בשיעורים קודמים, שאחד היתרונות של הממלכה של אחשוורוש, שהייתה מאוד מסורבלת, ושהיה הרבה מאוד חוקים, שאם החוכמה משכחה לתמד המלך אפשר להשיב אותו, וזה גרם לאיזושהי כלכלה יציבה שאפשר לצמוך עליה. אז פתאום עכשיו כשהוא מביא את הבת שלו, שזה הדבר שאיתו חותם איתו חוקים למישהו שאף אחד לא מכיר, זה לא אמור לפגוע בכלכלה.
אוקיי, אוקיי, אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. איפה אנחנו רואים שהנקודה שאתה אומר נכונה? כשהמן בא למלך ומבקש על אחד מהחוקים, הוא מבהיר לו שיהיה רק רווחים כלכליים מהחוק הזה, נכון? מהסיפור הזה אנחנו מבינים שזה לא שהמלך שחרר לגמרי, הוא נתן את הטבעת לאמן, אבל אמר לו תיזהר אמן, אני עם עיניים עליך, אם אתה מדרדר לי את המצב הכלכלי, אתה אף מפה. ולכן כשהמן בא אל אחשוורוש לבקש אישור, אגב, הוא לא רק הזה מבקש אישור, הוא מבקש אישור אפילו על לתלות את מרדכי. זאת אומרת, המן חותם על החוקים, אבל נזהר מאוד לבקש אישור מאחשוורוש. וכשהוא מבקש אישור להשמיד את היהודים, הוא אומר לו, תראה, יהיה לך רווחים כלכליים מהדבר הזה, כדאי לך. כי באמת חוקים שיגרמו להידרדרות כלכלית, המן באמת יודע שאוי ובוי אם הוא יעשה אותם. כן.
בשלב שבאנו למלך, אין לו עדיין את הטבעת, רק אחרי זה הוא מקבל. הוא מגיע למלך, ואז
המלך
הוא לוקח את הטבעת ו...
נכון, נכון, אבל הוא כן ממנה אותו משנה למלך.
כן.
ואחרי זה, נכון, אם יש את החוויה, אז מגיע הנושא הזה של הטבעת. נכון, אתה צודק בזה. עכשיו, בוא נראה במה עוד נספיק. מה שעה? אוקיי, צריך לעצור כאן. לא יכרה ולא ישתחווה, מזה נתחיל בפעם הבאה, בעזרת השם, שבוע הבא. בגלל הערב הורים הזה.